העניין השני, תודה רבה. העניין השני, אשר יותר ראוי שתהיה ההצלחה על ידי התורה ממה שתהיה בזולת זה. זה אגב לא סותר את האפשרות להדליק את המזגן, שאני לא מבין, הרי ניסים הבטיח לי שזה עובד. אז אין שום סיבה לא להפעיל אותו. כן, העניין השני, אשר יותר ראוי שתהיה הצלחה על ידי התורה ממה שתהיה בזולת זה. כן, הדבר הראשון הרי, מה נתן את היתרון של התורה על פני הפילוסופיה? ניסים הבטיח לי שזה עובד. רק אומר שאתם לא יודעים להפעיל את זה. אז הוא מוכן שאחד מכם ילך ללמוד אצלו איך מפעילים את זה. הוא אמר שאם מישהו יבוא אליו, יהיה באופן קבוע אחראי על הדבר, זה יהיה בסדר. טוב, בסדר? אי אפשר שכל פעם, גם האנשי האינטרנט יסבלו מההערות שלי בנושא הזה. זה בלתי אפשר. אבל אין ברירה, כלומר, זה ההכרח של הטבע שגרם לחדור לתוך שיעור התורה, כדי... אני לא יודע, לא אכפת לי. לא אכפת לי מסובך, לא מסובך. העיקר שזה יפעל. טוב. אז אם כן, העניין השני, אז למדנו ש... הסיבה הראשונה שבגללה העסק בתורה עדיף על הפילוסופיה, משום שהפילוסופיה עוסקת בנבראים, ואילו התורה עוסקת ברצון הבורא. ורצון הבורא הוא היושר, ואין ראוי להידבק בבורא יותר מן היושר. מה שאין כן הנבראים, שאין בהם היושר, כי תמיד הם נוטים לצד זה או לצד זה. זה היה ההסבר הראשון, עכשיו אנחנו עוברים להסבר השני. כאשר נודע כי מעלת ההשגה לפי מעלת הנושא. טוב, זה גם כן הנחת יסוד של הפילוסופיה. כלומר, מתי, איך אנחנו נדרג את העיסוקים? איזה עיסוק? עמוד למד ח' בעמוד הימנית. טוב, בסדר, איפה היינו? כן, איך נדרג את העיסוקים, איזה עיסוק יותר נכבד ואיזה עיסוק יותר נמוך. אז מה שהיה מקובל, היום זה פחות מקובל, אבל מה שהיה מקובל פעם אצל הפילוסופים, זה ככל שהנושא של העיסוק הוא יותר נכבד, כך העיסוק עצמו. לפי זה, מי שעוסק בעשיית נעליים, פחות נכבד מן המתמטיקאי. מדוע? משום שהמתמטיקה עוסקת בדבר המופשט, ואילו הנעליים זה דבר גשמי העוסק בחלק הנמוך של גוף האדם, דיינו הרגליים. זה הייתה השיטה. בגלל העמדה הזאת, כשהתחיל להתפתח מדע האנטמולוגיה, עשו צחוק מזה. אנטמולוגיה זה העיסוק בחרקים. היו אנשי מדע גדולים מאוד שהתחילו לחקור את החרקים. ויש כאלה שכתבו נגדם, מה זה כל מה שהם מצאו להתעסק בו? הדבר הבזוי הזה, החרק, כן? לא הבינו שאוצרות גדולים של הבנה גנוזים בתוך חיי החרקים. שלא לדבר גם על חכמי הכימיה. הרי הכימיה עוסקת בפחות מהחרקים, עוסקת בחומר הדומם. אבל דווקא דרך החקר של החומר הדומם, האנושות התקדמה בצעדי ענק ב-150 שנה האחרונות. אז גם פה אומר, אבל עדיין המהר"ל מתמודד עם העמדה הישנה, שככל שהנושא יותר נכבד, ככה מעלה. כן. האסטרונומיה, הם התייחסו לזה כדבר נכבד, כי הם אמרו שהכוכבים, יש להם מעלה על פני שאר היצורים, שהכוכבים הם יצורים נצחיים, בעוד שכל מה של כדור הארץ הוא בתחום ההוויה וההפסד. כלומר, דברים שמתהווים ונפסדים תמיד. או זאת הייתה השיטה של פעם. אז אומר המהר"ל, אם כבר אתה הולך לפי הכיוון מחשבה, אותו כיוון מחשבה, שככל שהנושא יותר נכבד, ככה עיסוק בו יותר נכבד, אז בוא נראה מה ההבדל בין הפילוסופיה לבין התורה. התורה עוסקת בנושא נכבד יותר. הבה נקרא. כאשר נודע. כי מעלת ההשגה, אני פה שלוש שורות לפני סוף העמודה הימנית בעמוד למד ח'. כאשר נודע, כי מעלת ההשגה לפי מעלת הנושא, שאם היה מרבה חוכמה וכוונה במלאכת הרצענות, והיה מוסיף דברי חוכמה מאוד, אין זה נחשב לכלום. רצענות זה עשיית נעליים. כי אין הנושא של כלום. זה דבר, יש אנשים שהם חכמים גדולים מאוד בעיצוב של בגדי אופנה. אין? אבל הם משקיעים פה חוכמה אדירה. אבל הנושא שהם מתעסקים בו הוא נושא שולי לעומת יסודות המציאות.
בחברה אבל שחיים.
מה זאת אומרת? יש חברה שמחשיבה דברים נמוכים, יש חברה שמחשיבה דברים גבוהים.
פעם לקחת
בן
של חבר
רגל,
זה היה המילה האחרונה.
אתה צודק. אבל השאלה אם זה מוצדק. כלומר, זה שהחברה עושה שטויות. החברה לא... כן, בסדר, זה הראש שלהם, אבל זה לא אומר שהראש הזה הוא טוב. בסדר, טוב. וכן, אם הוא לימוד חוכמה ובינה, בניין היסודות, והגלגלים, כמו שהפילוסופיה מציעה, אין הנושא מצד עצמו נחשב. מדוע? שכל הנבראים בעולם אין בהם השלמות הגמור. כלומר, גם הגלגלים והיסודות, אף על פי שהם שלמים יותר מאשר העולם ההוויה וההפסד, אבל גם זה לא מושלם, לא שלמות גמור. ולפיכך, כאשר קונה הידיעה באלו הדברים, שאין מעלתם בעצמם כל כך, אי אפשר שזה יהיה הצלחתו של אדם האחרונה. מה פירוש הצלחתו האחרונה? למה אז קראו הצלחה? הישארות הנפש, כן? אני מזכיר בפעם ה-50, שכשאצל הראשונים היו רואים הצלחה, התכוונו להישארות הנפש. פעם ראשונה שאתה שומע את זה, זה לא יכול להיות. אני הזכרתי את זה לפחות בעשרה השיעורים האחרונים. כן, מה אני יכול לעשות? טוב, אבל התורה, שהיא דרכי השם יתברך וגזרותיו אשר גזר השם יתברך, אז יוצא שהנושא נכבד יותר, כי אתה עוסק במי שאמר והיה העולם. כלומר, אתה לא עוסק בנבראים ששלמותם היא רק שלמות יחסית, אתה עוסק בשלם בתכלית, המוחלט. כן? לפי זה, אל יחשוב כאשר קונה הידיעה בארבע אבות נזיקין, שהוא קונה הידיעה בשור ובור, או שקנה הידיעה בעניין האדם ובהנהגתו בלבד, ויקשה לך כי היה יותר במדרגה כאשר יקנה ידיעת הגלגל וכיוצא בזה מן הנמצאים. דבר זה היה קשיה אם היה קונה ידיעה באדם עצמו המגיע אל האדם, אז היה אפשר לשאול קושיה זאת. אבל התורה היא גזרה מן השם יתברך ויתעלה שמו, והיא לעול על האדם, כמו שהיא כל התורה כולה, שהיא גזרה ועול על האדם. לכך כאשר יקנה האדם הידיעה בהזק ארבע אבות נזיקין וכיוצא בו משפטי התורה, נחשב זה לבריאות, שקנה הידיעה בגזרת השם יתברך ויתעלה שמו, אשר גזר על האדם הנהגתו. כלומר, כשאני לומד הלכות נזקי בור ושור, אני באמת לא עוסק בבור ושור. אני עוסק במה שהקדוש ברוך הוא גזר במקרה של נזקי בור ושור. יוצא לפי זה שההתעסקות שלי היא בגזרת השם. אני לא עוסק בבור. כי אם אני רוצה ללמוד על בורות, אז אני צריך לשאול מהנדסי בורות. לא צריך ללמוד גמרא בשביל זה. נכון?
אבל מה הדין? אתה לא יכול ללמוד מהמהנדס.
לא, זהו. הדין אני לא יכול ללמוד מהמהנדס, וההנדסה אני לא יכול ללמוד מן הדין. זאת אומרת, זה שני דברים שונים. המהנדס בענייני הבורות הוא מתעסק בבור ולומד הגמרא מסכת בבא קמא בדיני בור לומד את הדין והדין זה גזירת השם יתברך לכן זה כבר לא כל כך משנה מבחינת הדבקות האלוהית אם אני התעסקתי בבורות או התעסקתי בגלגלים מובן? מה שאין כן הפיזיקאי שעוסק בגלגל המקיף את ההוויה את העולם אז הוא גם כן עוסק רק בגלגל הוא לא עוסק בקדוש ברוך הוא אם היו הלכות גלגלים, כלומר, אם הקדוש ברוך הוא היה נותן לנו הלכות בנושא הגלגלים, אז ההתעסקות הזאת היא באמת דבקות בו. ובאמת יש הלכות כאלה, קידוש החודש וכדומה. כן, מה אתה אומר?
הרב.
אה, כן, בסדר. טוב, כן.
אבל עצם זה שאתה מתעסק בדין, הרי הדין נגזר מצריך ללמוד את המציאות.
ברור, כדי להבין את הדין, אני צריך להבין את המציאות. אבל זה לא כדי לדעת את המציאות, זה כדי לדעת את הדין. זה ברור שאם אני לא יודע איך בור נראה, אני לא אבין את ההלכה של בור. ברור.
אז אם אתה לומד את הדין, בדין עצמו כבר כתוב לך את המציאות.
לא, לאו דווקא. לא, 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 סליחה. בדין לא כתובה המציאות. אני לא יכול ללמוד הנדסת בורות מהלכות בורות.
מצטער.
לא יכול. כלומר, אי אפשר לדעת, למשל, הלכות טבח מזה שיש הלכות כשרות. זה לא קשור. זה נכון שהטבח הוא צריך לנהוג לפי דיני הכשרות, אבל אני לא, אם אני אלמד יורה דעה, אני לא אעשה מזה מסעדה, תאמין לי. בסדר? לא יכול לדעת. יגיד לי הבן אדם, שמע, זה מלוח מדי. נגיד לו, בטל ב-60, מה אתה רוצה?
אבל סוכה כן, אתה יכול ללמוד.
סוכה?
כן, יש
תמידות,
יש
תקוע. אני לא אוכל ללמוד מלכות סוכה, איזו סוכה עמידה ואיזו נוח לחיות בה. לא יכול. טוב, זה כמו, אתה מזכיר לי שהרב צבי יהודה קוק זצ"ל, כשהוא היה בן 5, אז כשהוא קרא בפרשת, במגילת איכה בתשעה באב, הגיע לפסוק כי גדול כים שברך, אז הוא התחיל לבכות. גם להקשיב אתה לא מקשיב, לא מבין. אז כשהוא שמע את הפסוק כי גדול כים שברך, אז הוא התחיל לבכות. אמר, מכאן רואים כמה שהים גדול. זאת אומרת, הוא קיבל ידיעה גיאוגרפית. כן.
לפי
מה?
גיל 5.
אז הוא אמר, מכאן רואים כמה שהים גדול. זאת אומרת, הוא למד ידיעה גיאוגרפית מן הצער של כנסת ישראל. בסדר. אבל זה גם לא ידיעה שנותנת לו קילומטרים. רק יודע שהים גדול. כל דבר שאנחנו מתעסקים איתו זה הנהגת השם, נכון, אבל, תן לי לגמור את המשפט. לא כל דבר שאנחנו מתעסקים איתו הוא גזירת השם. כלומר, גזירת השם זה מה שהקדוש ברוך הוא גזר ביחס לאותה מציאות. וזה נמצא בהלכות. בסדר? כלומר, כל התפוחים נופלים כי ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג. שהתפוחים נופלים. אבל מהי הגזירה של הקדוש ברוך הוא ביחס לפירות הנושרים? יש במסכת ביצה, סוגיה על זה. פירות הנושרים ביום טוב או בשבת, אם מותר ללקט אותם או אסור ללקט אותם. זה לא כתוב בתפוח. כן? וניוטון לא יכול לחקור את זה. נכון? טוב. יש גם גזרה משום פירות הנושרים. זה לא סיפור שלם, נכון? ביצה שנולדה ביום טוב. זה כל הסוגיה הראשונה של מסכת ביצה. כן? מה הסיבה שביצה שנולדה ביום טוב אסור לאכול אותה? נכון? בית הלל אומרים לא תאכל. למה לא תאכל? אז אחת הדעות, גזרה משום פירות הנושרים. שאדם, אם הוא יתיר לעצמו לאכול את הביצה שנולדה ביום טוב, גם יתיר לעצמו לאכול את הפירות שנשרו מן העץ ביום טוב. נכון? ואז יש פה... השאלה היא, האם בחוקים של ניוטון זה כתוב? כתוב? החוקים של ניוטון הם חוקי הגרביטציה. שהוא אמר ששתי מסות... נמשכות זו אל זו ביחס הפוך לריבוע המרחק ביניהם. עכשיו תדע, זה כתוב שם על גזירה פירות הנושרים? לא. טוב, כן, בבקשה.
אבל ברגע שאנחנו עוסקים במופשטות של האלמים,
כן.
בפרטים, אז אנחנו יכולים עוסקים בדברים יותר עילאים, יותר...
רק כשאנחנו עוסקים בסברת הדין.
גם, שזה חלק מהקוד.
כן.
יותר לעומת.
לא, זאת אומרת שיש בדין כמה חלקים. יש חלק שהוא עצם הדין, יש חלק שהוא סברת הדין או מקור הדין. אבל בכל שלושת החלקים האלה אני עושה ברצון הבורא.
במידה שווה?
במידה שווה, אני חושב, כן, ודאי. אלא שאני שיתפתי חלקים אחרים של הנפש. כשאני עוסק בסברה, אני שיתפתי את השכל. כשאני לומד את עצם הדין, אני שיתפתי את הדעת. זה חלקים שונים של הנפש. טוב, ובכן. תמיד השאלה היא, האם באמת זה יותר טוב ללמוד את הדין או את סברת הדין? מה אתה אומר?
אני?
כן? אני אקרא. בישיבות אומרים שיותר טוב ללמוד את הסברה, בבית המשפט, בבית הדין אומרים שיותר טוב ללמוד את הדין. ולכן מרגלה בפומי הוא של הלמדנים, שראש ישיבה לא יכול לפסוק הלכה. נכון? טוב. תלוי, זה שלומד את הסברה יכול להתפתח יותר מבחינה סברתית. זה לא אומר שהוא יודע הלכות. כלומר, הרבה פעמים אתה רואה, כשאתה שואל בחור ישיבה, תגיד, מה ההלכה? תחיל לפלפל לך, אפשר ככה, אפשר ככה, אבל את הדין הוא לא יודע. נכון? דבר השם, אמרו, ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו. אמרו חזל, מה זה דבר השם שישוטטו לבקש? לא, הלכה.
כל הלימוד הוא בכלל בסוף להגיע להלכה למעשה.
כל הלימוד כדי להגיע למעשה. הלוואי.
מבחינת הכותרת, זה ככה.
אתה צודק, אתה צודק, אבל במציאות זה לא ככה. במציאות אנשים לומדים דברים באוויר ולא יודעים איך מזה מגיב למה זה.
זה כלי.
מה?
זה לא לשווא.
מה?
לדעת את הסברה.
לא אמרתי שלדעת הסברה זה שום דבר, רק אני אומר שצריך לדעת לא להפוך את היוצרות. הפלפול הוא לא מטרה. הפלפול הוא מקרה. כלומר, כיוון שאנחנו לא יודעים את הדין, אנחנו מוכרחים להשתמש בפלפולים כדי להגיע למעשה. לו ידענו, לא היינו צריכים. לכן אומר הגאון מבילנה, בפירושו לתיקוני זוהר, שלעתיד לבוא, ילמדו כל התורה כולה, הלכה למשה מסיני. כלומר, יתבטלו כל הפלפולים. זה יבוא.
אחרי ישיבות ישראל.
וואי, 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 מה יהיה. טוב. אבל בינתיים זה לא, לא, אני לא בא להגיד, כן? בינתיים צריך לפלפל, כי אין לנו ברירה. איך נגיע לאמת? אין לנו ידיעה נבואית, אין לנו ידיעה, אין לנו אינטואיציה ראשונית של מה צריך להיות הדין. אז אין לנו ברירה, אלא לפלפל. לכן לא לזלזל בזה, צריך לפלפל. טוב. וזהו ההפרש הגדול, שיש בין ידיעת התורה והידיעה בעניין הגלגלים והיסודות עצמן. כי עצמן של דברים אלו אינם כל כך במדרגה. ומה שאתה אומר, השמיים, בסדר, למדת על השמיים, למדת אפילו את תורת המפץ הגדול. שזה דבר יפה, נכון? תורת המפץ הגדול. זה נוגע כמעט בשורשי הבריאה, נכון? אבל הוא אומר, כי עצמם של דברים אלו אינם כל כך במדרגה. כי אף שמיים לא זקו בעיניו. וגם במלאכים ישים תהולה. ואם כן, לא קנה דבר מעלה כלל. אבל הידיעה בתורה, אף אם הידיעה בשור ובחמור, ובשאר דברים אשר אינם חשובים מצד עצמם, במדרגה של השגה זאת מצד שדברים אלו, הם גזירת השם ידבר ויתעלה שמו על הבירועים. זהו מעלת מדרגת הידיעה הזאת. בסדר? כלומר, אני לא עוסק בחמור, החמור לא כל כך מעניין, החמור, אני רוצה לדעת מה הקדוש ברוך הוא אומר על החמור. וזה מדבק במי שאמר בעולם. ואף כי אמרנו כי התורה כולה ומצוותיה הם חוקים ומשפטים אשר לאדם שייכים, וכי לא אכפת אל השם יתברך ויתעלה שמו אם שוחט מן הצוואר ומן העורף, רק ייקח ראוי אל האדם. אז יש פה קושיה. אתה אמרת שבעצם אתה עוסק ברצון הקדוש ברוך הוא. אבל אמרנו מצד שני שהקדוש ברוך הוא לא אכפת לו כל כך, אם אתה שוחט מן הצוואר או מן העורף, הבאנו מדרשים על זה. אבל מכל מקום, הכל מסדר השם יתברך ויתעלה שמו, אשר סידר אותם. ומצד הזה, העוסק בתורה הוא העוסק בסדר אשר סידר השם יתברך, ואין זה דבר מצד האדם. ועד רבה, הגזרה הוא עול על האדם. כלומר, אם באמת זה רק דבר אנושי בלבד, אז היה צריך להיות שהמצווה לא תהיה גזרה, לא תהיה עול, והרי המצווה היא בהגדרה עול וגזרה. אם כן, אין הידיעה הזאת מתייחסת שיקנה ידיעה באדם, רק ידיעה בגזרת השם יתברך, וסדר שלו, ודבר זה הפוך כאשר יקנה הידיעה בגלגלים, שהוא בידיעת עצמן, ואין זה מנרגת מעלה כלל. כן, בבקשה.
כשאנחנו עוסקים בשור וחמור,
כן.
אז יש את הרמה של הפלפול, ויש רוב לזה אחר, למשל, שחמור זה קליפת ישמעאל, ושור זה קליפת עשיו. אז זה לא מבחינת פלפול שאנחנו צריכים אותו. ויש פה דברים אחרים שהם מבורה יותר...
זה לא הכיוון של המערב. מה שאתה אומר כאן, שהחמור זה רומז לקליפת ישמעאל, והשור לקליפת אדום וכו', זה דברים שהם נכונים מצד עצמם. אבל לא זה עושה את מעלת הלימוד. כלומר, גם אם זה לא היה רומז לכל הקליפות אשר רמזת, בכל זאת, עצם זה שזה רצון השם יתברר, זה כשלעצמו כבר מדבק בשם.
בצורה אחידה.
כן, בסופו של דבר כן. הכל זה תורה. הכל זה תורה.
מצד... זה צריך להיות תחילת העניין שלנו בזה
כן, שזה רצון השם, זה מה שאומרים, ברוך אתה השם נותן התורה. זאת אומרת שהתורה, המעלה שלה היא לא מצד העונג האינטלקטואלי שיוצא לי מזה, אלא מצד שהקדוש ברוך הוא הנותנה. וכוודאי שאם הקדוש ברוך הוא נותן, הוא ייתן דבר שהוא גם עונג אינטלקטואלי, אבל זה לא מתחיל מזה. כמובן? כן, בבקשה. לא הבנת את המשפט? לא אכפת אל השם יתברך ויתעלה שמו אם שוחט מן הצבא או מן העורף. מה לא מובן?
לא הבנתי...
לא אכפת לו אם אתה שוחט מן הצבא או שוחט מן העורף.
לא הבנתי
רק ייקח ראוי אל האדם, כן, אבל זה מצד האדם. הרי מה למדנו? למדנו מדרשים לפני כן. עסקנו בפרקים הראשונים, במדרשים שאומרים, וכי מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא שוחט מן הצבא, או שוחט מן העורף, כלום אתה מועילו, כלום אתה מזיקו, אלא לא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהן את הבריאות. זאת אומרת שיש במצווה ערך שהוא מצרף את האדם. ומה זה מצרף? מנקה, מטהר וכו'. אז אומר, אם ככה, יוצא שכל המצווה היא אנושית. כלומר, גם התוכן של המצווה הוא אנושי. כי נגיד אתה לומד שצריך לשחוט מן הצוואר, ושאסור לשחוט מן העורף, הידיעה הזאת, איך היא מדבקת אותך בקדוש ברוך הוא? הרי בכל מקרה הקדוש ברוך הוא לא אכפת. זאת השאלה שהוא שואל. ואז על זה הוא עונה, זה נכון. אבל יש צד במצווה שהוא כן נשאר אלוהי בזה, זה שזה כפוי. כלומר, יש כפייה. המצווה היא כפויה. זה שהיא כפויה, זה אומר שהיא לא מאוחדת עם הטבע שלי. היא לא לגמרי הרמונית איתי. וזה מה שמעלה אותי מעל הטבע. כן, מה אתה אומר? זה דומה לרמב״ם. הכיצד?
המצוות הן לא עצמיות, אלא יש בהן איזה משהו שנקבע בצורה...
אתה צודק, אבל אני אגיד לך משהו. המהר"ל והרמב״ם פה נוטים כל פעם דגש אל צד אחר. את כובד המשקל לצד אחר. למשל, הרמב״ם כותב, אף על פי שאין התורה טבעית, יש לה מבוא בעניין הטבעי. ככה המשפט של הרמב״ם. אף על פי שאין התורה טבעית, יש לה מבוא בעניין הטבעי. ואז הוא נותן 14 פרקים ארוכים כדי להסביר את כל המצוות על פי הטבע. אצל המהר"ל זה בדיוק הפוך. אף על פי שיש בתורה ממד טבעי, אבל עיקר עניינה זה שהיא לא טבעית. אתה מבין? כלומר, זה דגש אחר. אני לא אומר שזה סתירה מוחלטת, אבל זה דגש אחר.
אבל פה זה נראה אז... לא כמו שהמהר"ל אומר בדרך כלל, כמו שהרב אומר.
למה? אז לא, אז אומר, זהו, לכן זה הקושיה שהוא מקשה. הוא מקשה על עצמו. הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו. אז אם ככה, איך אתה אומר שזה אלוהי? שזה גורם לדבקות בשם? הוא עונה, מה שגורם לדבקות זה לא עצם התוכן של המצווה, של השחיטה מן הצוואר ומן העורף, אלא זה שהשם הוא הקופה את זה.
זה בדיוק הבעיה שלי.
שמה, מה הבעיה?
שעצם הכפייה של המצווה, זה מה שהופך אותה לאלוקית, ולא תוכנה.
נכון. זה בדיוק מה שהוא אומר.
זה בדיוק מה
שהמהר"ל אמר הפוך, שהמהר"ל
אומר...
נגיד לך, הקדוש
ברוך הוא... שיש בהם קצת טבעי למרות שהכל
הוא לא... בואי נראה, נראה. מצווה לאכול טעים בשבת?
לא.
כן, יש מצווה. וקראת לשבת עונג. יש מצווה, שבשבת זה יהיה טעים. אם זה לא טעים, אני לא קיימתי את מצוות השבת כראוי. עכשיו, יוצא לפי זה שזה כיף לאכול סעודת שבת. אמרו לך, לא, לא, לא. גם את הכיף הזה ניקח ממך. זה מצווה. כן? מראה שזה מצווה, בא לי לעשות את זה לא טעים. לא? כלומר, היצר הרע אומר, אני דווקא אעשה את זה לא טעים.
זה לא נכון.
מה? למה? בוודאי, כי הרי למה גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה? אומר התוספות, בגלל שכשיש ציווי, יש יצר הרע לעשות הפוך. בוודאי, בוודאי, בוודאי. בוודאי. כן.
מה?
מה הקשר? לא, אז מה ש... אז אני אומר שהמצווה, הצד שמגלה שהיא אלוהית, זה שהיא לא מאוחדת איתי. ברור. עכשיו, מה שאני אומר כאן, אתה צודק, זה קצת מקומם אותך, בצדק. כלומר, הרב קוק אומר שזאת הסיבה של החילונות. מה שאמרנו עכשיו, זה מקור החילונות. בגלל שהגענו לדור, שיש לו תביעה של התאמה מוחלטת בינו לבין התורה, ואם אין התאמה, אז הוא לא רוצה את התורה. ברור? אז כך שאנחנו כבר בשלב מתקדם יותר ביחס למה שאומר המהר"ל. זה לא שזה מה שאומר המהר"ל לא נכון. מה שאומר המהר"ל הוא אובו נכון. בריבוע. מכל הבחינות. אלא שיש מלאכה אחרי זה של ההפנמה של דברי תורה בתוך הלב. מה שכאן נתתי תורתי בקרבם וליבם אכתובנה.
הרב קוק זה השלב הבא?
נכון. לא, יש פה שלושה שלבים. שלב ראשון המהר"ל, שלב שני החילונות, שלב שלישי הרב קוק.
הרב קוק צודק מה שהוא אומר.
הרב קוק תמיד צודק. זה בהגדרה.
אתה רוצה לפתוח חזית איתו? אין שום סתירה בין המהר"ל...
אין פה שום סתירה בין המהר"ל לרב קוק. יש מה שנקרא חשיבה דיאלקטית. מה זה חשיבה דיאלקטית? זה חשיבה בשלבים. יש שלב ראשון, זה התזה. תורה וטבע מתנגדים. אנטיתזה, החילונות. סינתזה, הרב קוק. הבנת? כן, בבקשה. רצה להגיד משהו? לא. כן, בבקשה.
לפי המהר"ל, אין טעם לחפש
אני מכיר אותך, פעם למדת במכון. טוב, נו, בסדר, סתם.
יש טעם לחפש טעם למצוות לפי המערב?
ודאי שלפי... אתה שואל, האם יש טעם לחפש טעם... האם יש טעם לחפש טעם למצוות? היה נראה לכאורה שלא, נכון? אבל המהר"ל בעשרות מקומות נותן טעמים למצוות. אז מה הוא מתכוון שאין טעם לחפש טעם למצוות? שאין טעם לבסס את המצווה על טעמה. כי אין לך טעם יותר גדול מזה שהיא ציווי השם. אחר כך יש לה טעם, כלומר זה טעים. כלומר, אתה חייב לאכול גלידה, למה? ככה אני אמרתי. עכשיו תאכל, גם טעים. בסדר? אבל לא בגלל הטעם, אלא בגלל שיש שם ויטמינים.
כן.
איפה אתה רואה יושר פה?
בפסקה
הקודמת. הפסקה הקודמת, סליחה, אנחנו פה בשני הסברים שונים. יש ההסבר הקודם שהסביר לנו שהתורה היא היושר בעצמו. אנחנו סגרנו את ההסבר הזה, עכשיו אנחנו בהסבר חדש. שהנושא שאנחנו עסוקים בו הוא נושא של שלמות. הוא לא מדבר על היושר עכשיו. בסדר? והשלמות היותר גדולה היא אצל הבורא, לא אצל הנברא. לכן הוא אומר, כשאתה עוסק בנברא, יהיה נכבד ככל שיהיה, כגון הגלגלים, אתה עסקת בכל זאת בדבר חסר. מה שכן, כשאתה עוסק בגזרת הבורא, אתה עסקת בבורא, שהוא השלם. ועכשיו, מה הסימן לכך שהמצווה יש בה משהו מהבורא? זה שהיא כפויה. בסדר? בבקשה.
אתה אוכל את הגלידה בגלל הויטמינים.
לא, אני לא אוכל את הגלידה בויטמינים. אני אוכל את הגלידה כי אמא אמרה לי תאכל גלידה. זהו, זה כיבוד אביהם. עכשיו, חוץ מזה, ולמה היא רוצה? למה היא רוצה? כי יש ויטמינים, היא חושבת שזה חשוב. כן, קראה באיזה עיתון פופולרי, שזה מאוד חשוב, היא לא שמה לב שזה הופץ על ידי יצרני הגלידות, והיא מחייבת לי עכשיו לאכול גלידה. אז אני לא רוצה, למה? כי סתם ככה אני בשלב של אמירת הלא. יש שלב כזה בחינוך. שאדם אומר כל הזמן לא. אבל האמא דוחפת לו את הגלידה? אני אומר, זה גם טעים. אז האם אני אוכל בגלל שזה טעים? לא, אני אוכל בגלל שאמא אמרה. אבל? אבל חוץ מזה מותר שזה טעים. אותו דבר, המצווה שורשה בזה שהיא מתה השם יתברך. ברור שהקדוש ברוך הוא עושה מצוות טעימות. מה עושה? נגיד ככה, נגיד ככה, שבת, נגיד דוגמה. שבת זה סוג של כיף, נכון? אבל כמו שפעם לפני 6 שנים בערך, הייתה איזו בחורה במכון נורא, אמרה לי, זה היה בחורף. היא אמרה, אני ממש סובלת מהשבת. למה? שבת שעברה, הייתה לנו הפסקת חשמל בדירה. ואז האוכל התקלקל, כי הפלטה לא עבדה. והיה לנו קר, כי החימום הוא חשמלי. והיה לנו חושך, כי לא היה אור. ואני כל הזמן ישבתי בחושך, רעבה ובקור, ואמרתי לעצמי שזה לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רוצה שככה יעשה את השבת. עד כאן דברי קודשה. תשובה. והען ואומר לה. ברור שהקדוש ברוך הוא רוצה שכך תעברי את השבת, הראיה, שהוא אסר עלייך להרים את הצ'ופצ'יק של החשמל. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה אומר לך, במקרה כזה מותר לך להרים את הנתיך. אלא שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. למה הוא לא רוצה? מה, הוא רוצה שבאמת יהיה לך קר ותהיה רעבה ובחושך? לא. הוא רוצה שכל שבת תאכלי לחם חם ואוכל חם ושיהיה אור וחום. אבל... הוא רוצה להציל אותך מלחשוב שזה רק בגלל ההנאה הפרטית שלך שאת עושה. לכן, הקדוש ברוך הוא זיקה אותך פעם אחת בחיים לזה שתהיה הפסקת חשמל.
פעם אחת? הוא מצבה לא עולה.
כן, נכון. לא, אבל אשריה שהיא זכתה להפסקת חשמל בשבת, כי אז על ידי כך, כשהיא שומרת את השבת, ברור שהיא עושה את זה לשם שמיים. ולכן גם כשהיא אוכלת מרק טעים, זה לשם שמיים, ולא רק בגלל שזה טעים.
זאת אומרת, זה שכלול הרצון, למרות שזה לא נוח.
יפה, נכון. לכן, אשרי מי שפעם אחת הייתה לו הפסקת חשמל והלך לו האוכל.
היה ניסיון קל.
זה ניסיון אדיר.
לא, זה ניסיון קל.
לא, זה ניסיון... זה מה זה? זה ניסיון נורא. במיוחד, תאר לעצמך, שאתה, בגללך, כל המחלקה לא אוכלת, או נגיד היא אוכלת רק לחם עם גבינה. וכועסים עליך ועל הדתיים וזה וכולי, ומרגיזים אותך, ואחר כך דופקים אותך במסע, רק בגלל שבשבת לא נתן להם לאכול. כן.
אתה אומר שאם אתה
אני מדבר על הקידום, הקידום שלך, הדרגה וכו'. כן, מה אתה אומר?
הכפייה היא מה שעושה את זה לחלק ממני?
לא, הכפייה היא זו שעושה את זה ללא חלק ממך. הכפייה היא זו שעושה את זה לאלוהי. כיוון שזה לא חלק ממני, זה בדיוק העניין. כן, מה אתה אומר?
אם זה רק ציבורים, אז מה הערך בעשייה הטכנית של פרט מסוים?
אז אתה שואל, אז למה באמת צריך לשחוט כך ולא כך? אז זו שאלה שהמהר"ל עסק בפרקים הקודמים. וענינו, שזה לפי הסדר האלוהי. כלומר, יש סדר שהוא לא הסדר הטבעי, אלא יש סדר עליון, שמחייב שפה ישחטו מן הצוואר ומן העורף. כן.
אם ככה
צריך לשנות
את הסטיק, קרוב באהבה ואמונה ואהבה צריך.
אתה צריך לשנות את הסטיקר מבאהבה ובאמונה לבאמונה ובאהבה. נכון. זה אחרי שהאדם מפני האהבה הגיע לאמונה, אז הוא מקדים את האמונה לאהבה. בסדר? כן, בבקשה.
הרב אמר פעם שהקדוש
ברוך הוא כפה לנהוג כגיגית. אגב, זה לא כפה, יש מקומות, אמנם בספר מידות הראייה, ערך אהבה קודם לערך אמונה. אבל בספר אורות, האמונה קודמת לאהבה. אז כך שיש צד כזה, צד כזה. כן, פעם אני גם כן באיזשהו דבר תורה שנתתי במכון מיר, דיברתי על אמונה ואהבה, והרב ביגון תיקן אותי לאהבה ואמונה. כך שיש צד כזה, קצת כזה. כן, מה אתה אומר?
הרב פעם אמר
שהקב"ה כפה לנהוג כגיגית,
כדי שהטוב יהיה מהותי, כי הבחירה היא בעצם אומרת שהטוב הוא חיצוני,
חיצוני לנו. אתה שואל, כן, שהמהר"ל, אתה שואל על דבריי ממקום אחר במהר"ל. שהמהר"ל אומר שזה שהתורה ניתנה בכפייה, זה בגלל שזה מהותי לנו ולא דבר שתלוי בבחירה. נכון. זאת אומרת שהכפייה מורה שזה מהותי לנו מצד שורשנו. השורש שלנו מחייב שזה יקפוי עלינו. כלומר, פה תעשה הבחנה בין מה שנקרא נשמה לבין מה שנקרא נפש. כלומר, הנשמה כפויה על הנפש. מובן? מצד הנשמה זה התאמה. כלומר, זה שהתורה ניתנה בכפייה, סימן שהיא מתאימה לנשמה שלנו, והיא נוגדת את הנפש שלנו. בסדר? כן, בבקשה.
נתת הסבר למה היה להפסקת חשמל.
כן.
אבל יש גם עוד הרבה הסברים. אדם שעצור קורא לו משהו, הסתכל, לחשב שהוא מעשה.
אתה צודק. תראה, אני אמרתי, כשאני אמרתי בגלל מה קרה לה הפסקת החשמל, לא התכוונתי להיות בבא שיודע את סודות השם ומסביר שהקדוש ברוך הוא בכוונה עשה לה את זה כדי ש... התכוונתי לומר שזה מה שהיא יכולה לנצל. היא יכולה לנצל את הפסקת החשמל הזאת לבניין הממד של לשם שמיים. לא חייבת. כן.
אם הסגולה שלנו, אם הלכת הרבה חופשי שלנו, למה זה צריך לבוא בכפייה?
אני חוזר על שאלתך. אם הסגולה שלנו מתאימה לבחירה שלנו, אז למה זה צריך להיות בכפייה? צודק. אם באמת הסגולה מתאימה לבחירה, זה לא צריך להיות בכפייה. בגלל שהסגולה שלנו לא מתאימה לבחירה שלנו. כלומר, אתה לקחת הנחת יסוד, ועליה השגת מסקנה. אז אני אומר, אם באמת הנחת היסוד שלך היא נכונה, אז המסקנה היא נכונה. בסדר? אבל מאחר והנחת היסוד אינה נכונה, שהרי הסגולה מצד האמת איננה תואמת את הבחירה שלנו, לכן יש סתירה.
זה
כאילו
משהו שאלה לך כרגע זה שזה מתאים לבחירה החופשית שלנו. אתה אמרת שזה מתאים, המצוות...
אמרתי לא, אני לא אמרתי שהמצוות זה מתאים לבחירה שלנו, אני בכלל בחיים לא אמרתי את זה. אמרתי שהמצוות זה מתאים לנשמה שלנו ונוגד את הנפש שלנו. זה מה שאני אמרתי, נכון? הנה, הוא אפילו פה כדי להם.
אז הביטוי כל הגדול מחברו
לצור גדול
ממנו זה בתחום של הנפש
ולא הנשמה? ודאי. אני חוזר על דבריך. אז לפי זה, הביטוי, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו זה בתחום הנפש ולא בתחום של הנשמה? והתשובה הייתה, אכן, כי דבריך כן הוא. טוב, ובכן, רבותיי, אנחנו נמשיך בדברי המהר"ל. בעמוד למד תת בעמודה הימנית שורה 3 במילה הרביעית, יותר מדויק מזה אני חושב שאי אפשר.
מילה שמתחילה באיזה מילה?
איזה ספר
לעמודה? ומה שהאדם חושב, מה שאתה אומר שלא אמרתי באיזה ספר, בוודאי אתה מתכוון בצחוק. כן, ברור. ומה שהאדם חושב, כי כאשר עומד על מהות היסודות והצמחים ובעלי חיים, זהו מדע, שקנה מדרגה גדולה, זהו בשביל שהדבר הזה נעלה מבני אדם. זאת אומרת, זה שאנחנו לא יודעים את סודות המדע, זה גורם לנו שכשאנחנו מגלים תגלית מדעית, זה נותן לנו התפעלות גדולה. אבל בעצם זה רק בגלל שהיינו טיפשים. לא ידענו את האמת. אבל כאשר אנחנו מגיעים אל האמת, אנחנו מגיעים אל דבר שמלכתחילה היה נכון. זאת אומרת, לא התחברנו לדבר שהוא גדול מצד עצמו, אלא הוא גדול ביחס לידיעתנו ההתחלתית. זה הכוונה. כן. וחושב כאשר השיג השגה שינה קלה, השיג לדבר גדול מאוד להיעלם ההשגה. ואין הדבר כך, שאם כן מי שהשיג השגה עמוקה בין הגרות, שלא היו יכולים לעשות שאר בני אדם, יאמר גם כן בזה שהגיע לדבר גדול, וזה אינו. כן, אומר, יש פסוק כזה, הן יראת, מה אתה אומר? אני אסביר. שתתן לי להסביר, נראה אחר כך אם יש עדיין שאלה. הכתוב אומר בספר איוב, הן יראת אדוני היא חוכמה, וסור מרע בינה. אז מה אמרו רבותינו, מה זה הן? הן זה ביוונית אחד. הן זה שתיים, זה אחד, סליחה. הן זה אחד ביוונית. כן, מזה גם המילה one באנגלית, uno באיטלקית, un בצרפתית, הכל בא מזה. כן, הן, הן זה אחד. אז אמרו רבותינו שמכאן שרק יראת השם היא חוכמה. על זה שואל הרב קוק, שזה לכאורה נוגד את המציאות. שאנחנו רואים שאנחנו משתמשים בחוכמה בהרבה מאוד תחומים. לא רק ביראת השם. גם בתחומים של חול וגם בתחומים של קודש. כדי לפתור משוואה במתמטיקה אני צריך להשקיע הרבה מאוד חוכמה. כדי לפסוק הלכה אחת, גם כן אני צריך הרבה מאוד חוכמה להשקיע. אז למה אתה אומר, רק אין יראת אדוני היא חוכמה? רק שם יש חוכמה? אנחנו משתמשים בזה הרבה. אומר הרב קוק, זה נכון. אבל בכל שאר התחומים, חוץ מיראת השם, השימוש בחוכמה הוא מקרי. מדוע אני צריך להתאמץ כדי לפסוק הלכה? ויש אני לא יודע אותה. מדוע אני צריך להתאמץ כדי לגלות פתרון של משוואה מתמטית? כי אני עוד לא יודע את הפתרון. אבל לו הייתי יודע, אז זה היה עובר תוך דקה. ברור. כלומר, לא היה כל מאמץ. יותר מזה, כאשר אדם התאמץ מאוד, כדי לגלות משהו חדש. אחר כך הוא מסביר את זה בהרצאה בפני תלמידים. לפעמים לוקח לו 5 דקות להסביר דבר שלא לקח חצי שנה לגלות. מה זאת אומרת לא יבין? זה לא נכון שלא יבין. לא נכון. אז זה אתה לא צודק. כי למשל, אם היום אתה מנסה להבין, כשאתה קורא ספרים על התפתחות המדע, פעם חשבו כך, אחר כך שמו לב לזה, ואז הגיעו למשהו אחר וכו'. זה ברור שעד ששמו לב, היה, זה דרש מאמץ אדיר. למשל, כאשר קפלר גילה שהמסלולים של כוכבי הלכת אינם עגולים, אלא אליפטיים, זה היה אחרי מדידות מייגעות. הוא מדד את המסלול של כוכב מאדים, הוא ראה סטייה, סטיות קטנטנות, ביחס למה שהיה צפוי לפי התיאוריה, ומזה הוא הגיע למסקנה שהמסלול הוא אליפטי ולא עגול. בסדר? עכשיו, כמה זמן לקח לי להגיד לך את זה? 20 שניות. ברור? זאת אומרת, הידיעה הזאת היא עכשיו קלה לבירור. ואין יותר מעלה בידיעה שיש לקפלר מאשר בידיעה שיש לי. גם קפלר היה יכול להסביר לי את זה עכשיו ב5 דקות. הוא היה אומר לי, אני מדד עיקר, והוא מביא לי את המספרים גם. הוא היה מסביר לי גם איך הוא מדד. נגיד, הוא יוקח לו חצי שעה. אבל בשבילו זה היה, אני חושב, 3 שנים של עבודה. זאת אומרת שהחוכמה, אומר הרב קוק, היא מקרית בכל החוכמות. כלומר, בכל הנושאים כולם. השימוש בחוכמה, אומנם הוא הכרחי, אבל רק בגלל שאנחנו טיפשים. מה שאין כן בתורת המידות, יראת השם, ששם אי אפשר באופן מהותי להגיע אל ידיעת הדברים בלי החוכמה. כלומר, גם אם אדם שיסביר לך, שיתן לך שיעור במוסר, ויסביר לך מדוע מידה פלונית ופלונית היא כך וכך וכך ראוי לקנות אותה וכך היא. נגיד ספר מסילת ישרים, אומר המסילת ישרים, אתה לא תבין מה שאני אומר אם אתה לא תחזור על הדברים. למה? מה, אני טיפש? אני יודע לקרוא עברית כמוך. אלא שאני לא יכול להבין על מה הוא מדבר כל זמן שלא עברתי בנפש שלי את כל מה שהוא מדבר עליו. אלו החוכמה של המידות. לכן, לכן הזה נאמר, הן יראת השם מחוכמה. כן? אז גם פה אומר המהר"ל, זה שאנשי המדע חושבים שהם עוסקים בחוכמה עמוקה, זה בגלל שאין להם הידיעה הסופית. אבל לו הייתה הידיעה הסופית, לא היה נחשב הדבר הזה לחוכמה. כן, מה אתה אומר? נראה לי שיש לך את הנערה על זה.
אם היה, אבל ברגע שהיו מגלים סטייה אחת בחישובים האלה,
כן.
היה נדרש בן אדם מאוד מאוד רציני לתקן אותם. אי אפשר היה שכל נכון. אחד שפתח את הספר ולמד...
נכון, אתה צודק.
היה לתקן את זה.
אבל למה? כי עוד פעם חסרה הידיעה. כן, ברור. טוב.
מה שהופך אותי
לשונה מחברי
זה רמת
הידיעות
שלי.
עכשיו תקרא, יש ספר של איינשטיין נפלא על תורת היחסות. הספר הזה, כשאתה קורא אותו, הוא ספר כל כך פשוט, זה מדהים. זאת אומרת, רואים אדם, אחד מגאוני כל הדורות, מסביר לך במאה העמודים, הכתובים בחוש הומור רב ובצורה ספרותית יפה, איך הוא הגיע למהפכה מדעית ששינתה את כל פני המחשבה האנושית. ברור? ואני חושב שכל אדם עם קצת ידיעות במתמטיקה מבין את הספר. מה אתה אומר?
הפתרון שלי על הדרשים האחרים של החיים עליי זה בעצם ברמת הידיעות. זאת אומרת, אדם מומחה לנגוד, כן? זה שהוא ידע את הנגוד בגלל שהוא למד, בגלל שהוא גילה כל מיני דברים, זה מה שהפך להגיד אותך.
נכון.
אז מה הוא רוצה לומר? שכל המומחיות האלה בכלל לא רלוונט והמומחיות היחידה זה רק יראת שמיים?
לא. מה שהוא אומר, המהר"ל אתה מתכוון. מה שהמהר"ל אומר, שאתה רוצה לקנות מעלה, מעלה של דבקות או של נצחיות, זה יהיה תלוי בנושא שאתה עוסק בו. וכיוון שהנושא של הנגרות, עם כל המורכבות שלו, הוא נושא נמוך, כי רק אומר לך איך לעשות כיסאות ושולחנות, ושזה לא הדבר החשוב ביותר שיש בעולם, אז זה לא עושה את האדם לעליון. זה מה שהוא אומר. הייתי? למה? אני אספר לך, פעם היה סוציולוג, הגיע לישיבת מרכז הרב כדי לעשות עבודת סמינריון, עבודה סמינריונית על ישיבת מרכז הרב. אז הוא עשה ראיונות עם הרבנים, עם הרב צבי יהודה, ביקר בחדר האוכל בבית המדרש, שמע שיעורים, ביקר בפנימייה, דיבר עם התלמידים וכו' וכו'. ועשה את העבודה שלו. שאלו את הרב צבי יהודה מה הוא אומר על האיש הזה. הוא אמר, הוא גאון בשטחיות. זה נכון, האיש היה גאון, ללא שום ספק, בשטחיות. כי הרי הוא לא נגע בעיקר.
מה הוא יגיד
על
בצלאל בן אורי?
על מה על?
בצלאל בן אורי.
בצלאל בן אורי בן חול. מה אתה רוצה שהוא...
כל מה שהוא בנה עשה, אתה יכול להגיד לך, זה צורף טוב.
נכון, אז לכן בצלאל בן אורי בן חול, המעלה שלו זה לא שהוא היה צורף טוב. אלא שבצורף. זהו, הצורפות שלו הייתה השגת רוח הקודש. יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נברו שמיים וארץ. זאת אומרת, זה פה חוכמה אחרת שבאה לידי ביטוי אחר כך בצורפות שלו. ודאי שהוא צריך גם את הכישרון המעשי, בזה איך הוא היה עושה. לא יודע להתיך זהב, הוא לא יכול לעשות כלום. כן? אבל זה לא מתחיל מזה.
עכשיו, כשצייר מצייר מצילת אומנות כזאת או אחרת,
זה ברור, אז יכול... אז אני לא אמרתי, יכול להיות נגר, שאצלו הנגרות היא משהו אחר לגמרי. דרך זה הוא מגלה את ריבונו של עולם. אבל זה לא המדרגה שעליה הוא מדבר כאן. כן? כן, מה אתה אומר?
אז למה כל כך הרבה טקסטים, אני אקרא לזה ככה בתורה, כתובים בצורה שקשה להבין ומתכוון. אין ספק שבגמרא אפשר לכתוב את זה. כלומר, זה לא היה מעל הרמתה, וגם אני לא חושב בהכרח...
יש לי תשובה לשאלה, אבל עוד לא הבנתי מה זה נוגע לעניין שלנו.
דורשים ממך להתאמץ, אבל הרב אומר שאם היינו מקבלים גם את הטקסט שחור על גבי לבן מול העיניים, עם מסילת ישרים, סטייל, היינו קוראים, וגם ככה היינו צריכים להתאמץ על מנת להתחבר נפשית, אז למה עושים את זה גם קשה
אינטלקטואלית? אתה שואל מדוע כל כך הרבה טקסטים של היהדות כתובים בצורה קשה? פשוט מאוד. שנאמר, במחשקים הושיבני כמתי העולם. הגמרא אומרת, זה תלמודה של בבל. בבל גרמה לנו. תומת ארץ העמים. החושך של הגלות, סילוק השכינה, זה גורם שהדברים קשים לנו.
זאת אומרת שאני צריך לעשות כל מיני מצגות.
לא, אנחנו לא יכולים להתכחש למה שעברנו, אנחנו כבר אחרי אלפי שנים של נפילה. המוח שלנו הלך ונהיה יותר ויותר מסובך. אפילו אצל הנביאים אתה רואה את זה. למשל, אתה רואה אצל יחזקאל, מראה המרכבה. כמה סיבוכים שם, האופן בתוך האופן, ארבע חיות, גבות מלאות עיניים, אתה אפילו מנסה לצייר לעצמך, אתה לא מבין מה הוא מדבר. נכון? ישעיהו הנביא, כל פשוט, שש כנפיים, סך הכל. כן? אומרת הגמרא, כל מה שראה יחזקאל, ראה ישעיהו. אלא שאינו דומה בין כרך הרואה את המלך, לבין כפר הרואה את המלך. זאת אומרת, בין הכפר, כשהוא רואה את המלך, הוא מתפעל כל כך שהוא מספר גם על הכפתורים של המדים של, של האופנעונים. אופנעונים. כן? זאת אומרת ש... זה בשביל לב, אנחנו בנפילה.
אז הבעיה שלנו, הבעיה שלנו גדולים ממה שנאמר, או קטנים ממה שנאמר?
אנחנו קטנים ממה שנאמר. גם מה ש... לא, גם מה שנאמר. תבין, גם הגמרא, זה לא תורת משה המקורית. זה תרגום של תורת משה, שתרגום של תרגום של תרגום. לכן זה מופיע בצורה כל כך מסובכת.
אבל אם זה מסובך לנו, לא סימן שזה לא מתאים לנו?
סימן שזה בדיוק מתאים לנו, כי אנחנו מסובכים גם כן. בסדר? רגע, יש פה אינטרנט. כמו הדוגמה שנתת על מסילת ישרים, אפשר לתת דוגמה על כל לימוד שיש בו גם צד מעשי. לדוגמה, לימוד רפואה. נגיד ככה, הידיעה הרפואית של עצמה, ברגע שהיא נמסרת, היא נמסרת. זאת אומרת, הרי מה עושה רופא? הוא קורא מחקרים. יש ספרות מחקרית. אז בספרות המחקרית הוא קורא, פלוני עשה ניסוי כזה וכזה, ואלו התוצאות שהוא עשה, שהוא קיבל. האם בשביל להפנים את זה צריך לעשות עוד פעם את הניסויים? תשובה, לא. די בכך שאיש מדע אמין עשה את הניסוי, כדי שנקבל את התוצאה שלו כאמינה. ועל בסיס זה להתקדם. כן.
אני עדיין חוזר לשאלה שלו. מורה שנכנס לתשוקה מסובכת של אנשים שמקשיי למידה, אז הוא צריך לסבך להם את העסק. עוד איתן בדיוק איתכם לצפה. זאת אומרת, ככל שהרב אומר, בגלל שאנחנו מסובכים, התורה מסובכת. לא. אני מצפה, ככל שאנחנו יותר מסובכים, התורה חייבת להיות יותר פשוטה. היא עצמה יותר מסובכת.
אתה אומר ככה. מאחר ואנחנו מסובכים, אז התורה צריכה להיות יותר פשוטה.
שיטת
הרב. זאת אומרת, ככל שאנחנו יותר מסובכים, ככה היה צריך להסביר לנו את הדברים בצורה יותר פשוטה. זאת אומרת שהיו משקרים לנו. כי להגיד לך על דבר מסובך שהוא פשוט, זה שקר. יש אנשים יודע, קוראים את הגמרא, אומרים הכל פשוט. כן? לא יודע. למשל, אומרים אחד, למד כל המילים, כל מסכת עירובין. כל מילה הוא הבין. השתמש במילון, הוא הבין כל מילה. אומר, איך הייתה מסכת? הבנתי הכל. חוץ משני דברים, היה שם ראשי תיבות, רש היוד ורש הרש, אבל חוץ מזה הכל בסדר. כן? בוא. טוב. טוב, נכון. עכשיו, ומעטה, מה דמיון, תראה, מותר ללמוד בצורה פשוטה בהתחלה, רק צריך לדעת שאנחנו רחוקים מהאמת. פעם הרב עובדיה הדיה, בעל שאלות ותשובות יסכיל עבדי, ראש ישיבת המקובלים בית אל, נתן שיחה בישיבת פורת יוסף, בפני הצעירים. והוא שאל אותם, האם אתם יודעים מה ההבדל בין אדם גדול בתורה לאדם מופלג בתורה? הם לא ידעו לענות. הוא אמר, ההבדל הוא כמו ההבדל שבין השקר לאמת. היה שם בחור צעיר ששמע את זה, קראו לו בן ציון אבא שאול. שמע את זה, ואז כמוכה נחש, התחיל להסתער על כל הספרים. כדי לא להיות גדול בתורה, אלא כדי להיות מופלג בתורה. זכה. טוב. כן. מה הבעיה?
מה הבעיה? אם אני לא מסבר לך את העניינים, אם אתה מסובך, אז מה שאני משקר לך?
לא, אני אומר שדבר מורכב, צריך להסביר אותו בכל מורכבותו.
בסדר.
אני לא יכול לך דבר שהוא פשוט.
שוב, זה לא אומר שאני צריך להיות גם בצורה מסובכת.
לא, משתדלים להגיד, זה כמה שתהיה פשוט, אבל בסופו של דבר זה יצא מורכב. נגיד, מכונה מאוד 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 מורכבת, כל חלק שלה הוא פשוט. אבל זה מכונה מאוד מאוד מורכבת.
לפני היות הגמרא,
המשנה הייתה יותר פשוטה, אתה אומר. אני חזרתי על שאלתך. בסדר? אתה אומר שלפני היות הגמרא, המשנה הייתה יותר פשוטה. יש רק הנחת יסוד מוטעת בשאלתך. אתה מניח שהמשנה קדמה לגמרא. וזה דבר לא נכון. המשנה הייתה ניסוח פשוט של מה שנאמר בבית המדרש. ומה שנאמר בבית המדרש היה סופר מורכב.
אז ההבדל בין המשנה לגמרא בגמרא זה בין השקר
לאמת? כן, ודאי. כשאתה לומד משנה זה שקר. הרי כתוב בפורש בגמרא, תנאים מבלי עולם שפוסקים הלכה מתוך משנתם. נכון? טוב, הלאה. נו, מה הבעיה שלך?
אתה זורק קצת שאלות, ואחר כך אומר מה קרה.
לא.
אתה מצפה שאני אשאל, תן אני שואל. המשנה קדמה לגמרא?
המשנה לא קדמה לגמרא. תגיד לי, כשהגמרא אומרת, כשהמשנה אומרת, רבי מאיר מתיר ורבי יהודה אוסר, או להפך, כן? רגע, סתם ככה יום אחד רבי מאיר קם בבוקר, אומר, רגע, זה מותר או אסור? יאללה, אני בא לי להגיד שזה מותר. רבי יהודה, בא לי להגיד שזה אסור. לא חשבו? לא דנו? לא היה פלפול? לא היה דיון בבית המדרש? היה.
התקופה הייתה קודמת.
אני מסביר לך. זה מה שאני מסביר לך. זה מה שאני מסביר לך. שמה הסגנון של הדיון הבית מדרשי שמופיע בגמרא, אמנם ספר הגמרא נכתב אחרי ספר המשנה, זה אני מסכים איתך, אבל על זה אני מדבר. אני מדבר, סגנון הלימוד שאנחנו רואים אותו בגמרא, הוא סגנון לימוד קדום. בכל בתי המדרש ככה דיברו, פלוני יקשה, השני תירץ. והביאו אחר כך מקור, ודנו במקור, וראו אם זה סותר או זה לא סותר, ברור. אלא מה? לא העלו דברים כאלה על הכתב, עד 300 שנה אחרי כתיבת המשנה. ולכן אתה נראה לך שבהתחלה הכל היה פשוט, אחר כך נהיה מסובך, אבל זה לא נכון. ההפך הוא הנכון. תמיד הכל היה מסובך, ואחר כך כתבו מסקנות.
אז למה הניסוח
של... זה כמו השולחן ערוך. דוגמה לזה, שולחן ערוך. שולחן ערוך נראה פשוט, נכון? תקרא את הבית יוסף, תראה שזה לא פשוט.
אם ככה, למה הניסוח של המשנה והניסוח של הגמרא שונה כל כך?
הניסוח של הגמרא ושל המשנה הוא שונה, כי המשנה לא מובנת והגמרא היא מובנת. הגמרא זה כדי שתבין. המשנה זה לא כדי שתבין. עד רבה, זה כדי למנוע ממך לחשוב. הוא אומר, זאת המסקנה, תח. רבי עקיבא אומר כך, אוקיי? למה הוא אומר? לא יודע. ומה יהיה במקרה דומה, אבל לא בדיוק זה, לא יכול לדעת. אם אני לומד את הגמרא, אני מבין, כן.
בתוך המשנה עצמה יש דיונים שהם...
לפעמים יש קצת דיונים במשנה. לפעמים. והם קצרים ולא משהו, משהו. כן?
זה מניסוח שהגמרא לא תמיד אמרו את הכל במשנה.
הניסוח של הגמרא הרבה יותר קל, לפחות מסבירים לך את הסברה. טוב, הלאה. ומעטה, מה דמיון יש לדברי תורה אל הידיעה בנבראים כולם? וכי מדמי הפעול אל אשר פעלו? כי הידיעה בכל הנבראים הוא ידיעת הנברא, ההוא ומהותו, שאין בזה מדרגה של כלום, רק אם קנה הידיעה בהן לעמוד על הפועל שברא הכל. וסוף סוף הידיעה בנברא, במשהו נברא מן הבורית בר ודל ישמו. אבל ידיעת התורה היא הידיעה בגזרת המלך השם צבאות עצמו. ואם כי תורת האדם היא תורת האדם, זהו מצד המקבל הגזרה, אבל הגזרה עצמה, גזרת השם יברך ויתעלה שמו, תיקרא והנה, זה לא נקרא הידיעה בנברא כלל. לכן אנו אומרים שאם יקנה הידיעה במהות האדם ובעבריו ובכל אשר מגיע אל האדם, אין הידיעה של כלום. אם לא, יהיה רק כדי לדעת פועל. פועל יוצר הכל, וכאשר ישיג הידיעה במשפט תנור וחיריים, הוא יקנה הצלחה נצחית. והפרש דבר זה ידוע לכל איש חכם משכיל, כי ידיעת האדם בעצמו אינו נחשב כל כך, והידיעה במשפטי האדם הוא הידיעה בגזרותיו יתברך, אשר אין זה מתייחס אל האדם, כי אם אל המלך השם, אשר גוזר גזרה זאת, כמלך הגוזר מצד מלכותו, ואלה מתייחס, וזהו מעלת הידיעה במצוות. לכן, במה שכל השגת החוכמה הוא מצורף אל החומר אשר השיג בו, ואין זה מושכל גמור, שהרי הוא נסמך אל החומר, ואף כאשר הוא משיג במלאכים שמבדלים מן הגשמות, אי אפשר שלא יהיה אף למלאכים שום צירוף אל החומר.
גשמות זה
גשמיות? מה? גשמות או גשמיות, זה דבר. כי מדרגה זאת, שהיא הפשיטות מן החומר לגמרי, אינה כי אם אל השם יתברך, שהוא קדוש, נבדל מהחומר לגמרי, ולכך מקדישים השם יתברך לומר, קדוש. כלומר, שהוא יתברך בלבד, נבדל וקדוש מן החומר, וזהו עניין הקדושה בכל מקום. ואילו, ולפיכך אף השגת המלאכים, במלאכים, אינו שכל גמור פשוט, שלא יהיה צירוף אל החומר, כי אף אם אינם בגוף, יש להם בחינת מה, מצטרפת אל הגוף, ואם היו המלאכים נבדלים לגמרי מהגוף, חס ושלום לומר כך, שאם כן, מה היה הבדל ביניהם ובין העילה יתברך. טוב, עד כאן להיום. פם פללה, פם פם.